פרק 17 בעמוד עין ח' במהדורה שלפנינו, הלוי מהדורת האחים הוניג מלונדון. ובכן, אנחנו ממשיכים בכל הפסוקים המדברים על גאולת ישראל ממצרים. אנחנו במה שנוגע ללידת משה. לידת משה היא פלאית, כן? כלומר, מכמה בחינות. ראינו שמשה בעצם איננו שייך באופן מלא למשפחה מסוימת בישראל, למרות שיש לו הורים, עמרם ויוכבד, אבל עמרם ויוכבד אינם מופיעים בשמם. מדוע? משום שאי אפשר לומר שעמרם ויוכבד הם הסיבה למשה. משה הוא בא ממקור עליון יותר, והוא מתגלגל דרך הזוג הזה של עמרם ויוכבד, ולכן לא כתוב שמו. כמו כן גם שמו לא כתוב. שמו של משה לא כתוב, זה דבר מפתיע, נכון? כתוב, ותרא אותו, ותר האישה, ותלד בן, ותקרא שמו, לא כתוב. הכתוב, ותרא אותו, כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. אם כתוב, ותרא אותו, כי טוב הוא, לא ייתכן שלא נתנה לו שם. נותנים שם תמיד למי שנולד. ותרא אותו כי טוב הוא, אז בטוח שהיא נתנה לו. תניא, רבי מאיר אומר, טוב שמו. ותרא אותו כי טוב הוא, סימן שקראו לו טוב. שם יפה, טוב. רבי יהודה אומר, טוביה שמו. ותרא אותו כי טוב הוא, ותקרא שמו טוביה. כן, רק שהכתוב לא אמר את זה, אבל זה מה שהיה ראוי להיכתב. רבי נחמיה אומר, הגון הוא לנבואה. לא שטוב זה השם שלו, אלא שהוא שייך לסגולת ישראל. הגון הוא לנבואה. אחרים אומרים, נולד הוא כשהוא מהול. טוב פירושו מהול, כי הרי העורלה יש בה משהו מן הרע. אז אם הוא היה טוב, סימן שלא היה בו רע, סימן שהוא היה בלי העורלה. וחכמים אומרים, בשעה שנולד, נתמלא כל הבית אורה, כתיב הכה ותראה אותו כי טוב, וכתיבתם וירא אלוהים את האור כי טוב. אם כן, יש לנו חמש דעות מסביב למילה טוב, שנאמרה במשה בשעה שהוא נולד. במה הוא טוב? או ששמו טוב, או ששמו טוביה, או שהגון לנבואה, או שהוא מהול, או שנתמלא כל הבית אורה. חמישה פירושים. פירוש. עכשיו המהר"ל נכנס לפרטים של המדרש הזה. לדעת רבי מאיר, טוב שמו, בא לומר כי משה בעת תולדתו היה טוב. וזה נאמר על שהיה מציאות טוב גמור, ולא כמו שאר נבראים שאין מעלתם הטוב הגמור. אגב, מבחינת הפשט היותר פשוט, כן, עוד לפני כל ה... דרשות האלה, מה פירוש המילה שהילד היה טוב? תינוק נולד וטוב הוא. מה הכוונה?
נראה טוב,
זאת אומרת שהוא בריא. שהוא בריא, שהוא בר קיימא. וזה תואם את דברי חז"ל שאומרים שהוא נולד לפני זמנו. לפני שנגמר ההיריון, ואז יש חשש לנפל. כן? מה?
הוא פג.
הוא פג זה בטוח. הוא פג כיוון שהוא נולד לפני זמנו. השאלה, זה שהוא פג, האם זה אומר שהוא בר קיימא או לא? אז היא ראתה שטוב הוא, הכוונה שהוא יחזיק מעמד. כן.
תינוק לא נולד טוב.
יש תינוק שנולד לא טוב. זאת אומרת שרואים שהוא לא יחזיק מעמד. במיוחד אם הוא נולד לפני זמנו.
אז הרוב הילדים אפשר להגיד שהם טוב.
זה נכון, אבל פה היה חידוש שלמרות שנולד לפני זמנו, היה טוב, שזה דבר נדיר יותר.
הייתה צריכה לחכות חודש.
אפילו חכתה שלושה חודשים, ותצפנהו שלושה ירחים. כבר קיבלו, אז היא לא הייתה מתאמצת בשבילו, מה?
איך שנולד, הוא אומר, ותראי לי טוב הוא.
כן.
אחות חודש, עד נפל.
כן, אז היא ראתה. כמו
שנולד, הוא דינה עד 30 יום.
כן, אבל השאלה היא, יש ילד שאתה רואה מלכתחילה שיש לו בעיות, אתה רואה ילד שאין לו בעיות, ואתה רואה אותו כי טוב. אבל חז"ל פה דרשו דרשות, מדוע? בגלל שהתורה לא מנדבת את הפרטים האלה סתם. אם היא מנדבת פרט, היא רוצה שנדייק פה משהו. לכן, יש כל הדעות האלה לגבי טוב הוא. פירוש, לדעת רבי מאיר טוב שמו, ולומר כי משה בעת תולדתו היה טוב. וזה נאמר על שהיה מציאות טוב גמור, ולא כמו שאר נבראים של מעלתם הטוב הגמור. כי הרי מעניין, לפעמים כתוב ותהר ותלד בן ותקרא שמו כך וכך, לפעמים כתוב ותהר ותלד את פלוני, ישירות, למשל לגבי קין. כן, כתוב ותהר ותלד את קין. לא כתוב ותלד בן ותקרא שמו קין. לעומת שט, שבשט נאמר ותלד בן ותקרא את שמו שט למור. זאת אומרת שקודם כל נולד הבן, אחרי זה נותנים לו את הייעוד, השם מורה על הייעוד. ויש לפעמים שעצם הלידה היא כבר נושאת בקרבה את הייעוד. למשל לגבי קין, קין מעצם העובדה שהוא נולד הוא קניין, אז הוא קין מלכתחילה. ואחיו כתוב ואחריכן יצא ותוסף ללדת את לא, את אחיו, את הבל, את הבל. זאת אומרת, היא יולדת אחרי זה את אחיו. כלומר, הוא מוגדר מראש כאח של הראשון. זה הגדרתו. ולכן הוא גם הבל. הוא רק תוספת. אז גם פה לגבי משה, הוא נולד, הוא הטוב. לכן אי אפשר להגיד ותקרא את שמו טוב, כי אז לקרוא מישהו בשם זה להוסיף לו משהו. מה שאין כן במשה, שהטוב הוא עצמותו. בסדר? אז זה מה שאומר, ולדעת רבי, מה?
מה טוב בו?
מה?
מה טוב בו?
מה טוב בו? הוא מושלם, זה הכוונה. מאיזו בחינה? אני לא יודע. רבי מאיר לא אומר לנו במה, אבל אני מבין שהוא מושלם. עכשיו מה שאתה אומר, רוחני או גשמי וכדומה, זה הבחנות שאני לא בטוח שאצל רבי מאיר קיימות. כלומר, אצלנו זה קיים בהשפעה של הפילוסופיה. והפילוסופיה, אנחנו עושים הבחנה, רוחני, גשמי וכו'. אבל בעבריות הקדומה זה כמעט ולא מצוי הדבר הזה. ולדעת רבי יהודה טוביה שמו, פירוש שהיה דבק במשה טוב שהוא עניין אלוהי, לא סתם טוב אלא טוב שיש לו יחס אל האלוהות. לכך נקרא טוביה, פירוש שהיה מתחבר שמיה בטוב של משה עד שנקרא בשם טוביה. ודבר זה, מה שהיה משותף בשמו שמיה, שהטוב שלו עניין אלוהי, וזה ההפרש שיש בין טוב ובין טוביה. כי טוב רוצה לומר שהעצם שלו טוב, ואילו טוביה מעלה יתרה. שהטוב עניין אלוהי דבק בו, שנשתף בו שמיה. והבן דברים אלו מאוד. ורבי נחמיה סובר, כי הגון הוא בנבואה. מעלה יותר גדולה מן הראשונה. וזה, מה?
מה? יכול להסביר
את השפה
של המערל.
מה בעיה בשפה של המערל?
והבן דברים אלו ממה.
כן.
זה פשוט חדש לי
כבר. לא, אתה צודק. כלומר, אני קצת דילגתי על זה, התחמקתי. אבל זה נכון, כשהמערל אומר, הבן דברים אלו מאוד, הוא מתכוון למשהו. כן, הוא כל פעם שהוא כותב ביטויים מהסוג הזה, הוא מתכוון לומר שצריך להבין את זה לא רק כניתוח של הפשט, אלא על פי הקבלה. כלומר, אם אתה מכיר את עולמה של הקבלה, זה יהיה משמעותי בשבילך ההבחנה הזאת בין טוב לטוביה. בסדר? נגיד כך, לפי הקבלה, השם, המילה טוב מציינת את מידת היסוד, כלומר, קדושת התולדה. מה שאין כן טוביה, יוד והה, שהם מתארים חוכמה ובינה, דהיינו מציאות אידיאלית, שחלה דרך התולדה. כלומר, השאלה האם אצל משה נמצאת קדושה שבטבע, או קדושה שמעל הטבע, ביסודו. אז מי שאומר קדושה שבטבע אומר טוב, מי שאומר קדושה שמעל הטבע אומר טוביה. וזה מה שמתכוון, הבן מאוד, שהדברים האלה נאמרים על פי סדר מסוים של הספירות של המקובלים, או יסוד, או יסוד עם השפעת חוכמה ובינה. זה מה שרוצה. לכן ההערה שלך היא בהחלט במקום. כן.
בשיטה הזאת הוא משאיר הרבה דברים סתומים.
כן, כלומר, דרכו של המערל, אני אסביר בדיוק למה המהר"ל כותב כמו שהוא כותב. המהר"ל לא מתכוון ללמד אותנו קבלה. זה לא הנושא שלו, זה לא ספר קבלה. מצד שני, הוא מתכוון לשנות את הלך הרוח הפילוסופי שהיה בעם ישראל באותם הימים, על ידי השפעה, נגיד, הוא אומר, מאחורי הקלעים של תורת הקבלה בתוך הלשון הפילוסופית. לכן, איפה שזה נדרש, שתשים לב לדבר הזה, הוא אומר, אבן הדברים האלו מאוד. בסדר? זה פשוט צריך לבדוק מה המטרה של המהר"ל, זה מה שהוא כותב. ורבי נחמיה סובר כי הגון הוא לנבואה מעלה יותר גדולה מן הראשונה, וזה כאשר הגון הוא לנבואה השכינה עצמו או עצמה עליו, וזהו יותר מן מעלה ראשונה, מה שיש בו מניין אלוהי שהיה דבק במשה. לא, יותר ממה שהוא אמר מקודם. יש טוב, טוביה, הגון לנבואה. כלומר, לפי המהר"ל זה בסדר עולה. איך אפשר לראות את זה בתינוק? כתוב ותרא. סימן שהיה לה רוח הקודש. זאת אומרת, זה בא לומר שהיא לא סתם אישה. היא בת לוי. הבת של לוי היא ביתו של האיש לוי. בנו של יעקב אבינו. היא נכדה של יעקב. ומהבחינה זה ברור שלוי, כיוון שהיה אדם מיוחד שכתוב להיות בריתי עם לוי, אז זאת אומרת שגם אצלה הדברים עבור. לכן הוסיף רבי נחמיה, הגון היה לנבואה כי מוכן היה בתולדתו להתחבר עם השכינה, ואחרים אומרים שנולד מהול וזה תוספת מעלה, וזה כי מה שהיה השכינה מדברת עמו שהיה הגון לנבואה, אף התחתונים מוכנים בזה מצד עצמם. זאת אומרת שהוא לא היחיד שהגון לנבואה, יש עוד אחרים שהגונים, אבל מדרגה זאת מה שהיה נולד מהול ומעלה שאינה לתחתונים, כי כל התחתונים אף שהם שלמים יש להם צירוף אל הרע ואינם נבדלים ממנו לגמרי, אבל העליונים הם שלמים מסולקים מן הרע. יש פה פסיק אחרי המילה מסולקים, אבל זה טעות, מסולקים מן הרע, כאשר ידוע למי שיודע דברים אלה. ולכך אמר שנולד מהול, כי הנולד מהול הוא מסולק ונבדל מן הרע, הוא האורלה, שהיא רעה. ולכך נאמר בסילוק האורלה, והיה תמים. זה נושא שהמהר"ל הרחיב עליו הרבה בספר תפארת ישראל, שיש ביקורת של ההלניסטים, כן? העולם ההלניסטי יווני, של פעם הייתה לו ביקורת נגד ברית המילה. הם אמרו שזה פגימה בשלמות הטבעית של האדם. אין דבר יותר יפה ונהדר מגוף האדם, אז מדוע אתה פוגם בו? מבחינתם זה היה משהו נורא. כן? ואילו המהר"ל מסביר לו שדווקא העורלה היא חיסרון באדם, היא חיסרון של תוספת משיכה אל הטבע, והאדם השלם הוא האדם שיש לו פתח אל הנשמתיות שלו. וכדי להגיע לנשמתיות צריך גם הסרת הצד הכבד של הטבע, שזה העורלה, כדי שהאדם יתחבר לעליונים. לכן האדם השלם הוא האדם דווקא המהול. אז אם משה נולד מהול, זאת אומרת שמלכתחילה הוא מסולק מן הרע. כן. כן.
זה
היה חורס עד
אחורה.
מי
נחמיה פרשת
שהראו לי נבואה,
לא
מתייחס
בכלל
לפסוק כיתוב. רבי נחמיה, כשאומר שמשה הגון לנבואה, זה הפירוש שלו למילה כיתוב. במה הוא טוב? מה יכול להיות טוב בעם ישראל? הנבואה. זה משהו, בסדר? טוב.
למה האדם נברא עם אורלה?
בגלל נפילת האדם.
מה?
נפילת האדם. למשל, הקופים אין אורלה. מעניין.
כן? לקופים אין אורלה?
לא, לקופים אין אורלה. וגם בכלל לבעלי חיים אין אורלה. זו תופעה אנושית. זה דבר מעניין. זה בא מהנפילה של האדם. כן. טוב.
אדם הראשון היה בלי אורלה?
אדם הראשון היה בלי אורלה, ולכן כתוב מושך באורלתו היה. שהוא רצה שהיא תהיה לו. זאת אומרת, כן, זה החטא של אדם הראשון, זה המשיכה היתרה אל הטבע, זה הכוונה. כן.
אז איך בסילוק
העולם
הוא נהפך להיות
בעיה תמיד? והיה תמיד, לא, זה נאמר לכל אחד, על אברהם אבינו זה נאמר, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כשהוא מצווה לו, מצווה אותו על הברית מילה, הוא אומר לו, התהלך לפניי והיה תמיד, אתה תהיה שלם. דווקא על ידי הפגימה, לכאורה, בשלמות הגופנית, האדם מגיע לשלמותו. כי אז הוא מתחבר אל העליונות.
הוא מבטל
חומריות כזאת. הוא מבטל את המשקל הכבד מדי של החומר. אבל זה מה שאומר הרמב״ם במורה נבוכים. מה זה ברית המילה? זה המעטת כוח התאווה. כן? וזה דבר ידוע, גם מבחינה מדעית זה מוכח, כן? שיש יש יותר משיכה תאוונית למי שיש לו עורלה מאשר למי שאין לו. ולכך נאמר בסילוק העורלה והיא תמים, רוצה לומר שלם, וזה מדרגת העליונים שהם שלמים. מה זה העליונים במערל? לא, העליונים אצל המערל זה השמיים. כן, הוא מסתמש בשפה הפילוסופית של זמנו שמבחינה בתוך העולם הפיזי בין שני סוגים, העליונים והתחתונים, שהחומר של העליונים הוא זך והחומר של התחתונים גרוע, ולכן העליונים אינם משתנים בגלל שהצורה דבקה, דבקות ותיקה בחומר, לעומת התחתונים שהם נמצאים במה שנקרא עולם ההוויה וההפסד, שכל הזמן צורה וחומר מתחלפים זה בזה, מתחלפים, ובגלל הגריעות של החומר של התחתונים. אז זה אומר שכאשר החומר של משה הוא שלם, זה אומר שמשה שייך לקטגוריה של העליונים, דיינו השמיים. הנה הוא אומר את זה מפורש.
השמיים הפיזיים או שמיים?
השמיים הפיזיים, רק שהפיזי הזה זה לא הפיזי שלנו. כלומר, לפי הקדמונים, השמיים מורכבים מחומר שנקרא החומר החמישי, בלטינית קוינטה אסנציה. זאת אומרת, מה שאין לו שייכות בכלל בעולמנו, אין דומה לו בעולמנו. כי השמיים, הנה אומר, לא יקבלו תוספת. אין, אתה לא רואה התפתחות, אין צמיחה, גם אין נבלות, אין בליה. נבילה, סליחה, בשמיים. כי השמיים לא יקבלו תוספת, וזהו שלמותם. והנולד מהול נברא בלא תוספת עורלה, שהיא תוספת רע, וזהו צירוף אל הרע. ולמאן דאמר עכשיו הדעה החמישית, שנתמלא הבית אורה, היא עוד יותר מעלה. כי המעלה הזאת, שהוא השלמות, מדרגה זאת היא אף לגשמים של הנבדלים. ומדרגת משה שהיה נבדל לגמרי מן הגשמיות, עד שהיה לו מעלה נבדלת לגמרי, שהרי כשנולד נתמלא הבית אורה, והאור מורה על דבר נבדל מן הגשם, וזה ידוע, כי אין באור דבר גשמי מורגש, ולפיכך נקרא השם יתברך בשם אור, כי דכתיב השם אורי וישעי, ולפיכך נתמלא כל הבית אורה. כן, זה דרך המשל כמובן, כזה שהוא לא אור, אבל מכנים אותו אור בגלל שהאור נבדל מן הגשמי. אז זה מדרגה חמישית. זאת אומרת שיש אצל משה רבנו חמש מדרגות, זו למעלה מזו, לפי ההבחנה של כל חכם וחכם. או טוב, או טוביה, או נבואה, או מהול, או אורה. כן? חמש מדרגות. ואני אוסיף עוד ביאור ברמז והבן את הדברים. כלומר, עד עכשיו הסברתי לך על דרך הפשט, עכשיו נעמיק יותר. כאילו חמישה דברים הם כל אחד זה למעלה מזה. כי בשם טוב לא נתחבר השם יה, וטוביה נתחבר בטוב השם יה, אבל הגון לנבואה שהייתה שכינה עמו מדברת, וחילוק זה כי שם יה שיש בו עניין אלוהי, וזה שהייתה שכינה עמו יותר במעלה שהשכינה עמו, ונולד מהול יותר במעלה, כי המהול הוא לחלק אל חי אלוהינו, וחכמים אומרים שהתמלא בית אורה שהיה דבק בשם המיוחד יותר מכל הנבראים, כי דכתיב וירא אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, ואילו משה רבנו עליו השלום היה מתנבא בשם המיוחד, הוא אספקה היה מהירה, ולכך נתמלא בית אורה, והבן זה היטב מאוד, ותמצא דברי חכמים. אז שוב פה אנחנו רואים שהוא רומז למדרגות שונות בפי תורת הקבלה, שאם לא כן לא היה אומר והבן זה מאוד ותמצא דבר חכמים. אז הוא כנראה מתכוון למדרגות לחמש מדרגות שמתוארות בקבלה, וייתכן שהוא מתכוון כאן למלכות, יסוד, הוד, נצח ותפארת, שזה סך הכל כמה מדרגות? ארבעה, נכון? מה? מלכות, יסוד, נכון, חמש, נצחות ותפארת, שהם חמש מדרגות שהוא מייחס אותן למשה, נכון? מלמטה למעלה. בסדר? טוב ככינוי למלכות, טוביה כנגד היסוד, הגון לנבואה כנגד ההוד, מהול כנגד הנצח, ואורה כנגד התפארת. למי שמכיר את המושגים האלה בתורת הסוד, כן, בבקשה.
אבל הוא היה דבק בשם המיוחד יותר מהאבות.
כן, שם הוויה.
מבחינת
שם...
נבואה.
כן, הנבואה של משה היא נבואה בשם המיוחד. כן? מה?
החסד והגבורה.
אה, כן, זה לא כתוב, זה מעניין. טוב. והבן זה היטב מאוד, ותמצא דבר חכמים. ותצפנהו שלושה ירחים. ובגמרא, למה זה כזה חשוב לדעת את כל הדברים האלה על משה? כדי להבין מהי מהות התורה שהוא מעביר אליהם. כי הרי אם התורה ניתנה דווקא על ידי משה, אז זה סימן שיש יחס בין האישיות של משה לבין התוכן של התורה הזאת. אז על ידי שאנחנו מבינים מה אישיותו של משה, אנחנו מבינים מהי התורה שהוא מעביר. אבל זה לא כדי להגדיל את האישיות של משה, כי מה אכפת לנו שמשה היה אדם גדול? מה שאכפת לנו זה מה, מה שהוא נותן לעם ישראל. טוב. ותצפנו שלושה ירחים. ויש פה גם שאלה. חודש טוב. האם מושלם הוא לא טוב מאוד? כפי שנאמר בבריאה, תודה. לא, כי טוב מאוד, זה הכוונה טוב מאוד מבחינת הטבע. פה אנחנו מדברים על אדם שהוא מעל הטבע. לכן זה טוב יא, זה העיקר. האם נפילת האדם ביצר המין יצרה את העורלה הפיזית או להפך? טוב, קשה לדעת מה גורם למה, אבל יש יחס בין זה לזה. כלומר, העורלה הפיזית היא העצמה של יצר המין. לא שיצר המין לא קיים מלכתחילה, הוא יצר חשוב, הוא דווקא קדוש. צריכים אותו לשם ההולדה, וקצת יותר מזה, בשביל השותפות של האדם במעשה בראשית. אלא כאשר האדם מתמכר, נופל אל השבי של יצר המין, זה הרע. ואז זה העורלה. השאלה היא מה גרם למה? לך תדע, אני לא מבין בזה. זאת שאלה במדע בעצם שם, כמעט. טוב. ותצפנהו, יש לי מישהו חתיכת טישו קטנטנה, זה יעזור. ותצפנהו שלושה ירחים. ובגמרא, במסכת סוטה, דף י"ב, עמוד א'. בבקשה, תודה רבה. יעבדוך, עמים. לא, חתיכה אחת, טוב, בסדר. רק רגע, הנה, אתה יכול לקחת את זה בחצר. כן.
למדנו כמה פעמים ברח, שמושלם זה לא טוב. צריך להזדקות.
אה, אתה צודק.
ופה יוצא שמושלם לא מושלם, צריך להזדקות. אם תגידו מהעולם, לא מהעולם שלנו,
זה כזה שבחושה היה מוריד מלאך. אתה צודק, זאת אומרת, יש שאלה מאוד יפה, אני חושב, זה גם... גם אני התעוררתי את זה תוך כדי הקריאה, הרי משה הוא מושלם, ולמדנו שמושלם יש בזה חיסרון. החיסרון של המושלם זה שהוא לא מתפתח, כן? הוא לא מזדקף, הוא לא מתעלה. ואז אם כבר, אז קדוש ברוך הוא צריך לשלוח מלאך, לא את משה, נכון? וזה מה ש... אגב, גם משה בעצמו אומר את זה, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, חזל אמרו, מה זה, מי זה המלאך? זה משה. זאת אומרת שיש אצל משה, מה אתה רוצה?
משה הוא לא לגמרי מושלם, רואים
שהוא גם חוד, הוא גם עושה את המלאך. אבל הבעיה שאנחנו מדברים לא על החסרונות שמתגלים אחר כך, אנחנו מדברים פה, כן? שפה כתוב שמשה מושלם. כן? טוב, הוא מושלם, לא חסר לו דבר. לא חסר לו דבר, זה בעיה. כן? יש אפילו... רב שלמה קרליבך היה אומר שכאשר אדם רואה שאשתו עושה טעות הוא צריך להגיד לה תודה. מדוע? כי אם היא לא הייתה עושה טעויות היא הייתה מלאך, ואם היית מלאך היית בשמיים ואז לא היינו מתחתנים. כלומר זה טוב שהאדם הוא לא מושלם, כלומר זה חלק מהאנושיות שיש חוסר שלמות באדם. אז לכאורה אצל משה יש החיסרון הזה, אתה צודק. ואני חושב שזה מה שבעצם דבר את החטאים של משה. כל החטאים של משה שחזל מרבים לחפש אותם, זה חטאים של גדלות. זאת אומרת, זה חטאים של אדם שאין לו שייכות כל כך לעולם הזה. כיוון שאין לו שייכות כל כך לעולם הזה, אז הוא נופל בחיכוך הזה שבינו לבין העם למשל. ויכול להיות שזה תולדה של שפלות העם. כלומר, כיוון שהעם היה נתון במדרגה שפלה מאוד, לא הייתה ברירה אלא לשלוח לו מישהו מלאכי כזה. אבל אתה צודק שזה חיזרון. מה שאין כן המשיח, שהוא דווקא נמצא בתוך הג'ורה יחד עם העם. זה השלמה של משה. הבנתם את ההערה של רבי יוסף חיים? כן.
הוא רק נולד עכשיו משה.
הוא רק נולד, כן.
כבר...
כן, ברור. הרי למה הוא נולד? הוא נולד כדי לגאול את ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא לא סתם שלח אותו.
כן, אבל משהו מהמושלמות הזאת אותו בא לידי ביטוי, אבל עוד לא בא... עוד לא יצא החוצה.
לא, יש משהו שיצא החוצה. קודם כל, זה שהוא נתמלא הבית כולו הורה. נכון? לפי הפירוש החמישי. ותראה אותו כי טוב הוא, בכל המדרגות שלו תראה, ראו שיש פה משהו מיוחד. גם בת פרעה ראתה את זה, נכון? ותפתח ותראה אותה ילד, והנה, מה כתוב? נער בוכה. כן? מה זה נער? אז חזל אמרו, קולו כקול של נער, למרות שהוא היה תינוק. כן? זה נער, כלומר, יש פה משהו לא רגיל, רואים שיש פה משהו ייחודי. כן? ותאמר מילדי העברים זה. אז אם ככה, לפי זה, למה דיברנו? משה?
הוא מושלם,
זה חיסרון, אתה צודק. כן. זה נקודה חשובה מאוד. לעומת המשיח שמשלים את המדרגה של משה.
טוב.
ותצפנהו שלושה ירחים. זה אחרי הלידה. כן?
הרב יכול להרחיב על המשיח, למרות שזה הרע צדדית.
אתה צודק.
הגדה איתנו בג'ור?
אני אסביר. כתוב, בעקבות משיחה, חוצפה יזכה. עכשיו, מה החוצפה עושה? יש הרבה דברים שהחוצפה עושה. אחד הדברים זה שהיא מונעת לימוד תורה. הרי כתוב שכדי ללמוד תורה צריך בושת פנים, שנאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. מה זה יראתו על פניכם? מה זה היראה שעל הפנים? אמרו חז"ל, זה הבושה. שכדי ללמוד תורה אני צריך קצת בושת פנים, כן? אם לא, אני צריך להפוך לכלי, נכון? ואילו אם יש דור שהוא עם חוצפה, אז הוא לא יכול לקבל תורה. לכן משה רבנו כשראה שהעם נהג בחוצפה, שביקשו את הבשר, הוא אמר, זהו, זה חוצפה, אני לא יכול, ביקש למות.
לא ברמה שלו.
כן, ביקש למות. זאת אומרת שהיה ניגוד מהותי בין חוצפת העם לבין משה. לכן משה אומר, במדרגה כזאת אני חייב למות, כי אני לא יכול להתמודד עם זה. לעומת זה המשיח, כתוב בעקבות משיחה חוצפה יזגה, שהמשיח מגלה את הקדושה שגנוזה בחוצפה של בני ישראל. זאת אומרת שהוא מסוגל לראות את אור הקודש שגנוז שם.
זה מדרגה יותר גדולה משל משה?
זה מדרגה אחרת משל משה. זאת אומרת, משה הוא עליון מן המשיח מצד התורה, והמשיח עליון ממשה מצד האומה. כל אחד מומחה לדבר אחר. משה מומחה לתורה, משיח מומחה לאומה. עכשיו, ברגע שאתה מומחה לתורה, תורה היא נבדלת, היא באה מן העליונים. כיוון שהיא באה מן העליונים, היא קצת מלאכית, כמו שאתה בהחלט מציין. ולכן, משה אין לו ברירה, אלא להיות בחיכוך מסוים עם העם. יש ביטוי נפלא שאמר משה, אבל מזעזע. לפני פטירתו, משה אמר, שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. למי התכוון משה כשהוא אמר את המילה ישראל? למי הוא פנה? מה?
לעצמו.
אז הוא ככה צריך להגיד, אשמע.
לא, אבל כי אמרנו שהוא חלק מהם.
אבל פשוט, זה מה שאתה אומר כאן, זה בגלל שאתה רוצה שהוא יהיה חלק מהם. אבל פשוט הפסוק זה לא כך. אם אני אומר למשל למישהו, שמע יוסי, סימן שאני לא יוסי, נכון? אז אם הוא אומר שמע ישראל, זה סימן שזה כולל את כולם חוץ ממנו.
גם אנחנו
אומרים,
אז מה אנחנו
נגיד? רגע, למה אנחנו אומרים? זו שאלה אחרת. אבל קודם כל, מבחינה היסטורית, כשמשה אמר את הפסוק הזה, כן? מה הייתה כוונתו? מי היה כלול במילה ישראל?
הוא.
אז אם ככה צריך להגיד, נשמע ישראל. עד רבה, זה שהוא אומר שמע ישראל, סימן שהוא לא כלול במילה ישראל. אלא ההפך, אני חושב דווקא שכשמשה אמר שמע ישראל, הוא התכוון לכל העם כולו, חוץ מלעצמו. ואז הוא גילה לעם ישראל דבר חשוב. השם אלוהינו השם אחד. כלומר, יש לנו אותו אלוה. סימן שהיה מקום לספק. היה מקום למחשבה שמשה מייצג סוג אחר לגמרי של אלוהות. כן? כאילו יש האלוהות של האומה. מי זה האלוהות של האומה? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שהבטיח להם את ארץ ישראל. ואילו משה, הוא לא מדבר על ארץ, הוא אפילו לא נכנס לארץ. הוא בא מהעליונים, הוא נותן תורה, הוא דתי. האם היסוד הדתי והיסוד הלאומי הם אותו הדבר? זה בעצם מה שמשה גילה לאומה שכן. אז זה החידוש, היה צריך פשוט להדביק את זה. מובן? אנו רואים שגדולתו של משה ניתנה בו בעצם לדתו. איך אפשר לומר שכל אחד יכול להגיע למדרגת משה? תודה. אז זה אמר הרמב״ם, כל אחד יכול להגיע למדרגת משה מבחינת הצדקות. כלומר, בבחירה בין טוב לרע. כל אדם יכול להיות צדיק כמו שמשה היה צדיק. הרי יש לך בחירה חופשית, אז לא משנה איפה אתה נמצא. אתה יכול לבחור בין טוב לרע. תבחר בטוב. עכשיו, מה שאי אפשר להגיע למדרגת משה, זה מבחינת הנבואה. באמת, מעלותיו המיוחדות של משה, זיכו אותו למדרגה בנבואה, ששום נברא אחר לא הגיע אליה. שלום כבוד הרב, לפי דברים אלו, יוצא שהתורה שמשה מעביר לנו היא תורה עליונה, מנותקת מהארץ והמציאות. והרי אנחנו חיים בארץ, אז איך זה קשור אלינו? יפה. זה באמת, את כתולדה מזה, לא רק החטאים של משה, גם הקושי שלנו לקבל את התורה. כי התורה היא מן השמיים, ואנחנו בארץ. ולכן יש התנגדות של האדם אל התורה. עד כדי כך שכדי לזכות לתורה אמרו חז"ל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שאין דברי תורה מתקיימים אלא על מי שממית עצמו עליה. זאת אומרת שיש איזה ניגוד בין החיים לבין התורה. ואחת המשימות הגדולות לאורך ההיסטוריה זה לתקן את הפער הזה. תיקון הפער נעשה על ידי פעולות שונות, אחת מן הפעולות כבר התורה צוותה עליה. וזו הפעולה של קבלת התורה בהר גריזים והר עיבל. בהר גריזים והר עיבל, משה מצווה שכאשר יעברו את הירדן יעשו דבר שהוא לא יהיה שותף בו. והוא קבלת התורה. מעניין, ואיפה עושים את זה? בין הר גריזים להר עיבל, במקום שנמצא מבחינה גיאוגרפית במרכז המדויק של הארץ. כן? תמתחו חבלים את קצות הארץ, תראו ששכם היא באמצע ארץ ישראל. ושם קורה דבר מאוד מעניין, קורה הפוך מהר סיני.
איפה שקבר יוסף?
בדיוק. איפה הר סיני? הר סיני, אם שמתם לב, ראיתם פעם את הר סיני? לפחות בדמיון, בדמיון ראיתם? אז אני אגיד לכם איך נראה הר. הר נראה כמו משולש, כן? ככה ילדים מציירים. משולש, עם הקודקוד למעלה, שפיץ בלעץ. והקודקוד, משם יוצא דבר השם, דבר האלוהים. איפה האדם נמצא? בבסיס, למטה, אסור לעלות, מסוכן. זה בכלל זה מפחיד, והתייצבו בתחתית ההר, קפה עליהם הר כגיגית, וואו, מפחיד נורא התורה כזאת. בהר גריזים והר עיבל קורה הפוך, העם עולה על ההר, אל שני הערים, זה בדיוק משולש הפוך. הכל יוצא מלמטה וזה כל אנושי. זה השלמה של מעמד הר סיני, כמין פיוס עם הארץ. אם תיקחו את שני המשולשים, תדביקו אחד על גבי השני, מה יצא לכם? מגן דוד, נכון? אתה לוקח משולש מקודקוד למעלה, משולש מקודקוד למטה, יוצא לך מגן דוד, סגולת ישראל.
מה זה מהכל יוצא מלמטה?
הכל, היו 22 אלף לוויים למטה. הם אמרו דברי התורה, והעם ענה אמן. נכון? בוקר טוב הרב. יש מדרש שאומר שהביאו את הקלסטר של משה רבנו לחכמי הפרצוף, ואמרו שקלסטר זה מורה לאדם כעסו, לאדם כעסן. איך מסתדר מדרש זה עם שלמות משה רבנו? טוב, פה אתה נכנס לסוגיה שהרעישה את רבני ליטא במאה ה-19. במחצית השנייה של המאה ה-19, רבני ליטא רבו ביניהם ביחס למדרש הזה שהבאת. המדרש הזה לא ידוע מקורו, הוא רק מובא בספר תפארת ישראל על המשניות. הוא מביא שמה שהוא מצא מקור, והתווכחו גם מה המקור של הדברים, שכאשר משה הוציא את ישראל ממצרים, אז היה אחד המלכים שהתעניין מאוד מי זה האיש הזה שמוביל את עם ישראל, שעושה כאלה ניסים, שלח אנשים המבינים בתורת הפרצוף לצייר את הקלסטר של משה. שלח אומנים לצייר את הקלסטר של משה, ציירו את משה, הביאו אותו לחכמי הפרצוף. וחכמי הפרצוף אמרו, זה אדם עם מידות רעות. תמוה מאוד. אותו מלך הלך למשה, אמר לו, איך זה יכול להיות מה שהחכמים שלי אמרו, הם שקרנים או לא? אמר לו משה, לא, הם אמרו לך את האמת, רק שאני, עם כל המידות הרעות האלה, אני מתגבר. אני יותר חזק מכל זה, ולכן אני כזה טוב. זה המדרש שהובא, אז עכשיו היה ויכוח בין רבני ליטא. האם מותר לי, האם המדרש הזה הוא מדרש אמיתי? האם מותר לומר דברים כאלה על משה רבנו, או שאסור להגיד דברים כאלה על משה רבנו וכדומה? ודעת רוב הרבנים בליטא הייתה שדברים כאלה אי אפשר לומר אותם כלל וכלל. מה פתאום? איך אפשר להגיד על משה רבנו שהיה רע? הרי כתוב, ותראה אותו כי טוב הוא. הרי זה מה ששואל כאן השואל היקר. איך אפשר, האם המדרש מסתדר, המדרש ההוא מסתדר עם המדרש הזה? אז הרבנים אמרו שלא, זה לא מסתדר. אתה צריך להחליט, או ותראה אותו כי טוב הוא, שיש לו מטבע לבריאתו טוב, או שהוא מטבע בריאתו רע. אי אפשר להגיד או זה או זה. גם הרב קוק אגב בעניה נוקט כעמדה הזאת, שהמדרש הזה דחוי מפני המדרש הזה. כלומר, שוותראה אותו כי טוב הוא מכריע לכיוון שמשה היו לו תכונות טובות מלכתחילה. כן. עם כל זה, אגב, יש כאלה שאומרים שזה היה פשוט עיוות של מדרש במרכאות אחר שאמרו אותו על סוקרטס. סוקרטס, אבי הפילוסופים, היה אדם מיוחד מאוד, בעל מידות טובות וכו'. ושם היוונים מספרים שחכמי הפרצוף אמרו עליו שפרצופו מורה שהוא אדם רע. וזה נכון אגב, הסיפור הזה הוא אמיתי, שסוקרטס ענה, נכון, זה מה שאני, אתם לא טועים, אבל אני מתגבר. אז מישהו העביר את הסיפור על סוקרטס למשה רבנו. אולי, אני עוד לא בטוח, כי יכול להיות שגם ממשה רבנו העבירו לסוקרטס. יכול להיות גם מקור משותף, או שזה מוטיב שחוזר על עצמו בכל התרבויות. הרבה פעמים יש דברים מקבילים אצלנו ואצלם. אבל האמת היא שהמקור של הדברים האלה נמצא כנראה אצל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא כנראה המקור לאמירה הזאת, שהרי נכדו של הבעל שם טוב, בעל דגל מחנה אפרים, כותב במפורש, כמעט במפורש לדבר הזה, שהוא שמע בשם זקנו שמשה היה צריך להתגבר על הקליפות וכו' וכו'. אף על פי כן, אנו, אין לנו אלא דברי האריזל, שהאריזל אמר במפורש שבנשמתו של משה, כל הבירורים בין הטוב לבין הרע נעשו לפני לידתו. לכן כשהנשמה שלו הגיעה לעולם הזה, כבר נפרד הטוב מן הרע ולכן היה כולו טוב. מה שאין כן הבעל שם טוב, שכנראה, אפשר להגיד את זה, אולי חולק על הארי בזה, וסובר שהרע בא יחד עם לידתו. יש שיחה שהייתה בין הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, לבין הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, כשנפגשו בניו יורק, רב אברהם נסע לרבי מלובביץ', ותוך כדי השיחה הם דיברו גם על המדרש הזה, שהובא כאן על ידי השואל היקר, בשם התפארת ישראל, והרבי מלובביץ' הביא את המדרש הזה. ואז רב אברהם אמר, אי אפשר להגיד את זה, ידוע כפדתם של גדולי ישראל נגד הדברים האלה. כן? ואז הרבי אמר, אבל יש בספר סדר הדורות מקורות לדבר הזה. ספר הדורות לערב יחיאל אל פרין, שהיה היסטוריון גדול והביא הרבה מאוד מדרשים ומקורות גדולים. אז כך שהנושא פתוח על עצם היום הזה. אנחנו כאן לומדים לפי השיטה של המהר"ל, שתואמת בעצם את דעתו של הארי, ולכאורה תואמת את פשט הכתוב, שלמשה רבנו היו תכונות טובות מלכתחילה, ולא תכונות רעות. לעומת זה, למשל, מצאנו אצל גדולים אחרים, דוד המלך, שבפורש בירושלמי, שהוא היה צריך לכבוש את טבעו הרע. כן? כלומר, זה שתי צורות שונות של עבודת השם.
דוד היה יפה?
דוד היה יפה.
יש איזה עניין עם חוכמת הפרצוף לפי...
כן, בדיוק, כן, מה זה, כתוב, והוא אדמוני עם יפה העיניים, שכאשר שמואל ראה אותו, חשש מלמשוח אותו, כי אמר שופך דמים הוא זה. זאת אומרת שהוא ראה בפנים של דוד שהוא היה שופך דמים. כן, אלא שראה אותו עם יפה העיניים, שאז הוא הבין בנבואה שעל פי סנהדרין הוא הורג. זאת אומרת שהוא לא הורג סתם, אלא הוא הורג מה שסנהדרין אומרים לו להרוג. כן. זה אגב לא קשור לשאלה של, על מסלול החיים של משה רבנו, האם הוא עבר דרך תרבות מצרים או לא, שעל זה היה ויכוח סוער לפני כמה שנים, אבל זה נושא אחר. טוב, רגע. הרב קוק ראה הקדושה שבחוצפה ובכפירה, כל ספר אורות, אז הוא מתאים לקריטריון משיח. יש בעיה, הוא היה כהן. הוא יכול להיות כהן ומלך המשיח, זה יכול להיות משיח זה מלך, אלא הכוונה שהרב קוק כן מתאים לקריטריון של תורתו של משיח, שזה מדרגת אליהו הנביא. שאליהו הנביא, שמבשר את המשיח, הוא משיב לבבות אל בנים ולב בנים על אבותם. באמת הרב קוק כותב על עצמו, הנני רואה אור חיי אליהו עולה. הוא כותב על עצמו, שהוא רואה את אור חיי אליהו, וגם הבן שלו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשקרא לנו את הפסקה הזאת, הצביע על עצמו ואמר, אני רואה.
מה זה אומר?
זאת אומרת שיש משיח ויש תורתו של משיח. אז כדי שתהיה תורתו של משיח, זאת אומרת, מישהו שילמד אותה. אז תורתו של משיח, הרב קוק התנדב להיות מביא את היסודות של התורה הזאת. אבל שמה ישראל נאמר כבר לפני כן, אז גם השבטים אינם חלק מישראל. נכון, זה בדיוק, המדרש, מה שאתה מביא כאן, ששמה ישראל נאמר על ידי בני יעקב, זה בדיוק מוכיח מה שאני אומר. הרי כשהם אמרו, שמה ישראל, השם אלינו השם אחד, למי הם קראו ישראל? לאבא שלהם. ואמרו לו, שמה ישראל אבינו, השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כאן בלבנו אלא אחד. משמע שכשהם אמרו שמה ישראל, הם לא דיברו על עצמם, הם דיברו על יעקב. כלומר, האומר שמה פלוני, מתכוון שהוא לא הפלוני. בדיוק מה שאני אמרתי. שלום לרב שרקי, איש מרתק ומיוחד כמשה, לא זכה להיכנס לארץ ישראל. האם למשה יש תפקיד בתוכניותיו של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לגבי עם ישראל וארץ ישראל? תודה וחודש טוב. כן, ודאי. כן, יש מדרשים רבים שאומרים שמשה עתיד להיכנס לארץ כשהמשיח יבוא מרומא. כלומר, משה יבוא מן המדבר והמשיח מרומא ויפגשו בארץ ישראל. טוב, מה המשמעות של המדרשים האלה? הכוונה שבחיבור נשמת משה עם נשמת המשיח מתגלית מחדש נשמת אדם הראשון. זה הכוונה. כלומר שהזהות האנושית איננה שלמה, אלא צריך לפרור או בקדושה עילאית אצל משה, או בקדושה טבעית אצל המשיח. כאשר זה מתחבר, נולדת מחדש הזהות של האדם הראשון, שאצלו הייתה הרמוניה בין הקדושה העילאית לקדושה הטבעית. זה הכוון. ולכן אי אפשר היה שמשה ייכנס לארץ כל זמן שעם ישראל לא מגיע למדרגה של משה. בבקשה.
אמרנו שכל אחד יכול להגיע למדרגת משה רבנו חוץ מהנבואה.
אמרתי, כל אחד יכול להגיע למדרגת משה בצדקות. זה מה שאומר הרמב״ם, זה לא אני אומר. כן, לא, כי אמרת שכל אחד יכול להגיע למדרגת משה חוץ מהנבואה. משמע שכל המדרגות של משה אדם יכול להגיע. אני לא יודע. אני יודע שלגבי בחירה בין טוב לרע, דיינו אם להיות צדיק או רשע, הוא יכול.
הוא יכול. הרב סיפר לנו הרב זושה, כן, שהוא התאבע על זה שהוא לא היה הרב זושה, לא כמו רבנו.
בדיוק. זאת אומרת, מה שאתה אומר שרבי זושה אמר שלא יתבעו אותו על זה שהוא לא היה משה רבנו. זאת אומרת, שלא יתבעו אותו על זה שהוא לא היה משה רבנו בהשגה. או במפעל. אבל כן יתבע על זה שהוא לא היה זושה. זאת אומרת, מה זה להיות זושה?
אז אני בא לומר...
רגע, סליחה. אני רוצה לגמור את המשפט שלי ואולי זה יעזור לך. כן. כש רבי זושה אומר שיתבעו אותו על זה שהוא לא היה זושה, הכוונה שיתבעו אותו על זה שהוא לא היה כמשה רבנו. לעניין להיות צדיק ולא רשע. זאת אומרת, זה בדיוק, זה נקרא להיות זושה. או להיות זושה זה להיות כמשה רבנו. אתה מבין מה שאני אומר?
לא.
כלומר, למשה רבנו יש תפקיד מיוחד, להוציא את ישראל ממצרים. האם זה התפקיד של רב זושה? לא, זה לא התפקיד שלו. לכן לא יגידו לו, למה לא הוצאת את בני ישראל ממצרים? יגידו, בסדר, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של משה. אבל כן יגידו לו, מדוע לא היית צדיק כמשה? וזה נקרא להיות זושה. לא? כאשר האדם ממלא תפקידו כראוי, הוא צדיק כמשה. מובן? לא הבנת?
הבנתי, אבל אני הבנתי, לאדם יש יהוד, יודעים את המקסימה שלו, קוראים לו רב זושה, הוא צריך להגיע לרמה הזאת.
האם לפי דבריך, רב זושה חולק על הרמב״ם? זה השאלה. כי הרמב״ם אמר...
אני עושה הכברה על מה שהרמב״ם...
לא, זה מה שאני רוצה לברר. זאת אומרת, יש לי אפשרויות להגיד, או שרב זושה מניפולי חולק על הרמב״ם, או שהוא מסכים איתו. לפי דבריך, הוא חולק על הרמב״ם. זה פשוט, בסדר. זאת אומרת, הרמב״ם אמר שכל אדם יכול להיות כמשה, ורב זושה אומר שאפשר להיות רק רב זושה. ואני טוען שהוא לא חולק. בסדר? בזה אנחנו חלוקים. שאני טוען שרב זושה לא חולק על הרמב״ם, כי הרמב״ם דיבר על הצדקות ולא לעניין ההשגה או לעניין התפקיד. בסדר? ככה דעתי. אבל אתה רשאי, בהחלט, אני לא אפגע אפילו, אתה יודע, שלחלוק עליי, זה בסדר. טוב, אם תורת הרב קוק היא תורתו של המשיח, אז יוצא שמשיח יהיה חייב ללמוד הרבה אורות. אכן זה כתוב מפורש בספר הזוהר, שבסוף תיקוני זוהר כתוב ש... לא, בתיקוני זוהר, לא, זה ב... אני חושב שזה בחלק א', לא משנה, בזוהר, שרש מטיבתא דמלכה משיחה, ראש הישיבה של מלך המשיח, אומר, מן דלה ידע למהפך, מרירו למתיקו, וחשוכה לנהורה, לה יעול אחר. מי שלא יודע להפוך מר למתוק או חושך לאור, לא ייכנס לכאן. זאת אומרת שכדי להחזיק מעמד עם תורתו של משיח, צריך לראות איך שבתוך החושך נמצאים האורות. איך אפשר לדעת את זה אם לא לומדים ספר אורות? לכן המשיח יהיה חייב ללמוד הרבה את הספר אורות. זה דבר פשוט. או שהוא ידע אותו מעצמו, לא חייב דווקא ללמוד את הספר בפנים, אבל אותם הרעיונות שנמצאים שם. כן, בבקשה. משה רבנו,
לפני
חושך הוא,
טען שהוא צריך להיות
מתוק כדי להיות חושך.
ימחק את שמו מהספר אם לא קיים את העם הסגולה, והוא חולק עם הקדוש ברוך הוא, והוא מחליט מה זה טוב ומה זה רע בעניין הזה, ואם זה מדרגה העליונה לספר כזה, זה כרוך לכל המדרגות האחרות. שאיך אתה יכול להפריד הסגולה לדעת על כל מצב וההבדל בין טוב ורע, אבל לא לקשר את זה
בנבואה ו... אז מה אתה רוצה לומר? אז אתה רוצה לומר שמשה היה גדול.
לא, על העניין של... כל אחד יכול להגיע לצדקות...
כל אחד יכול להגיע לצדקותו של משה, אבל לא להשגה של משה. מה שאתה דיברת עליו עכשיו, זה ההשגה. זה שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך למחות את האומה, אז הוא מתכוון שמשה יתנגד. בסדר? שזה מדרגת השגה. זה באמת לא כל אחד יכול, אבל להיות צדיק כמו שמשה היה, והיינו לבחור בין טוב לרע, זה אפשר. בסדר? כן. אתה שואל ככה, האם, זה שאלה, אתה נכנס בו לשאלה עדינה, האם מבחינת הנבואה של משה, כן, מדרגת הנבואה של משה, האם המשיח ישיג יותר, פחות, שווה, וכדומה? טוב, בזה יש לנו מקורות סותרים. הרי מפורש במדרשים, הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבה מאוד. עבדי זה המשיח, נכון? ירום וניסה וגבה מאוד ממשה. כן? יוצא שהוא יהיה יותר גדול ממשה רבנו, לפי המדרשים האלה. הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כותב מפורש שהמשיח יהיה אדם גדול וחכם ונביא כמעט, כלומר, קרוב למשה רבנו. קרוב למשה רבנו.
מבחינת הנבואה.
כן, מבחינת הנבואה. זאת אומרת שהרמב״ם לא רוצה את המדרשים האלה, או שהוא מפרש אותם אחרת, או שהוא חולק עליהם. בקיצור, יש אצל הרמב״ם איזו רתיעה מלייחס למשיח מעלה יותר גדולה ממשה. והשאלה היא, למה? הרמב״ם קבע הרי, כאחד מיסודות האמונה, שתורת משה לא תתבטל. אם יש נביא גדול ממשה, אז הוא יוכל גם לבטל את נבואת משה. נכון? וזה דבר שמאוד קשה לקבלו. לכן הרמב״ם אומר מה שאומר. מצד שני, מה נעשים עם כל המדרשים האלה? אז יש אופנים שונים של הסברה. אני מעדיף את האופן שבו הרב קוק מתייחס לדבר, לומר שהמשיח יהיה גדול ממשה בהבנת האומה. ואז מצד זה יש נבואה שהיא עליונה יותר מהצד הזה. זה כמו שהיא ככה, יכול להיות שמכונאי רכב מבין יותר טוב ברכב מאשר האלוף בתחרויות מכוניות. אז יש קצת כזה, יש קצת כזה.
כל מהותו של משה...
אם כי יש מוכרחים לא להעלים את האמת, אנחנו פה כדי ללמוד את האמת. בספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, הוא חולק על הרמב״ם בעיקרון הזה שלא יהיה נביא גדול ממשה. הוא אומר, הרמב״ם אומר כך, שהדבר היחיד שיכול לבטל את נבואת משה, זה מאורע שיהיה גדול מהר סיני. ומאחר ולא יהיה מאורע גדול מהר סיני, לכן לא תתבטל תורת משה לעולם. רבי יוסף אלבו, בספר העיקרי אומר, ואם יהיה, אז מה? אז יהיה. אז באמת תתבטל תורת משה. מה יש? יכול להיות. מה, אתה תגביל את הקדוש ברוך הוא? ככה הוא אומר. לא פשוט. אלא מה, למה הזהירות מזה? מפני הטענות של הנוצרים והמוסלמים. שהנוצרים והמוסלמים אומרים שהתורה בטלה. ואנחנו אומרים שלא. אנחנו צודקים אגב, כי לא ישו ולא מוחמד עשו דבר גדול ממעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא קולקטיבי, דבר השם ישירות אל כל העם. והסתם בא אדם יחיד, יהיה מי שיהיה, ישו, מוחמד או צ'יפופו, לא משנה מי, הוא בא ואומר, אני אומר לכם, אתה אומר, בבקשה, אבל יש לנו התגלות קולקטיבית. לכן זה לא מועיל. אבל אחי נאמר, שאם הייתה התגלות קולקטיבית, אז היינו מוכנים לפתוח את התיק מחדש. בסדר? זה מחלוקת מהותית, כן? עכשיו, זה קשור למחלוקת בהבנת טבע המציאות בכלל בין המקובלים לבין הפילוסופים. הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, מדוע תורת משה לא תתבטל לעולם? בגלל שתורת משה זה התורה הטובה ביותר לעולם במצבו. ומאחר ומצבו של העולם לא ישתנה, לכן התורה לא תשתנה. מה מונח מאחורי דבר הרמב״ם? שאם העולם היה משתנה, אז גם התורה הייתה יכולה להשתנות. המקובלים אומרים, אה, נכון, העולם עתיד להשתנות. מאחר והעולם עתיד להשתנות, אז גם התורה תשתנה. בינתיים לא השתנה כלום, אז אנחנו לא משנים כלום. זה קשור לשאלה מאוד רצינית, השאלה שלך. טוב, עד כאן להיום. שלום.